שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל הציבור ולכל המאזינים בארץ ובעולם. ערב פורים שמח. אנחנו כבר ממש בליל תענית אסתר, ובאמת התענית הזאת היא באמת שונה לחלוטין מכל ארבע תעניות, וקצת באמת צריכה לימון. אני חושב שכל תלמיד ותלמידה, כל איש ואישה, עשויים לשאול את עצמם או לשאול את בני ביתם, מה פשר התענית הזו? התענית הזו שאנחנו בה אנחנו אומרים, ענינו השם ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו, על תפן אל רשענו. לכאורה, הנס היה גדול, והתוצאה מכל העניין הזה של הפורים היה גאולת ישראל. גם מחיית המלאק במידה ממש משמעותית, רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. מילה מיוחדת בתנך, מתייהדים, המילה יהודי הופכת להיות פועל. מתייהדים, ההפך מקירור של המלאק אשר קרחה בדרך, פה קורה תהליך הפוך, של התייהדות, התחממות, קבלת עירת שמיים, ויש פה קצת ממש מחייה של המלאק, אמנם המחייה הסופית, הבורא אומר שרק הוא עצמו ימחה, מחו ימחה, אבל ויחלוש, הייתה פה החלשה, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו. לפי חרב, יש פה שמחה גדולה של קבלת התורה שבעל פה מרצון, קיימו וקיבלו כמו נעשה ונשמע עליהם ועל הזרעם ועל כל הנלווים עליהם. מה פשר הצום הזה? פה יצא ישועה גדולה. ארבעה תעניות האחרות שמוכרות לנו, כמובן, יש להם תעני, התענית מתקיימת על רקע איזה חסר מאוד גדול. החסר המרכזי ביותר בקיום העולמי, העדר נוכחות אלוקית. צום הרביעי של החודש הרביעי, 17 בתמוז, צום החמישי של החודש החמישי, 9 באב, צום השביעי של החודש השביעי, צום גדליה, צום העשירי של החודש העשירי, 10 בתבט, זה על חסרים, על החסר המרכזי, שפשוט הפכנו להיות מציאות ממש חצויה, עולם שמעלים את הבורא בצורה כל כך גלויה, האלם גלוי, וההסתר הוא ענק. לא רואים את הניסים, 10 ניסים שהיו בעם ישראל במשך כל מאות מאות רבות של מציאות של מקדש. עם ישראל רובו אינו על אדמתו. אז אנחנו מבטאים את הכאב, מבטאים את העובדה שאנחנו לא משלימים עם המציאות הזו, בזה שאנחנו לוקחים צמתים מרכזיים באובדן, ומציינים אותם כיום תשובה, כיום של אבל על החורבן. הצמתים המרכזיים הם כמובן חורבן הבית והגליית עם ישראל בתשעה באב, המצור על ירושלים שהיה בעשרה בטבת, הבקעת החומה שהייתה בשבעה עשר בתמוז, ואובדן היהודי האחרון שעוד ייצג משהו יהודי, גדליה בן אחיקם בג' או ד' בתשרי. אז הצום הזה ברור לנו, היינו רוצים לצום כמה שיותר להבטא את האובדן, אבל לפחות בצמתים המרכזיים של האובדן הזה אנחנו מציינים זאת. אבל תענית אסתר, מה זה? מה זה העניין הזה? על מה? הרי המסיבות מוכנות והתוכניות וכל המאפים של אוזני המן וכל מיני קרפלח וזיכרונות של הנס הזה בצורות שונות, לקרוא את הסיפור של הנס שהוא הליל הגדול שלנו, קריאתה של המגילה, זוהי הלילה. מה הפשר התענית הזו יום קודם, ולכאורה במעבר חד עוברים מצום מחר לשמחה גדולה בפורים? זה לא דבר לכאורה טבעי לעבור מאבל לשמחה אדירה. מה פשר הדבר? התשובה היא באמת שהתענית הזו שונה לחלוטין, וכך בעצם כתוב בדברי רבינו, המשנה ברורה, חפץ חיים הקדוש כבר כותב למי שמעיין היטב בפתיחתו להלכות תענית אסתר. זה סוג תענית שמבטאת את גודל הנס, וזה עוד ביטוי לנס. הנס מבוטא בשני ימים, התפילה והצום והתפילה, ביטוי לכך שמתוך אותה תפילה, לא אמצעים מלחמתיים כמו בחנוכה, לא מילה השם אליי כמו שהיה מאבק, אמנם של מעטים, אבל מעטים נלחמו ברבים וחלשים נלחמו בגיבורים. כאן הנס היה רק על ידי כוח הצום, התפילה, הסק והמספד, וזה גרם העובדה שהבורא קרוב לשבעתנו, כפי שאומר הרמב״ם בפתיחתו לספר היד החזקה. לבטא את העניין של הלהודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כאן ידועים הדברים של רבינו הקו הישר, רבינו שמואל קיידנובר, שראוי למצוא את הזמן לומר כמה שיותר דברי לב ותפילה, מזמור כף ב' בתהילים, לפחות כמה פעמים הוא כותב לומר בשפיכת הלב את אותו מזמור שהוא היה אחד הביטויים לעוצמה של המעבר החד הזה מאבל ליום טוב ומצרה לרווחה. אותו מזמור שאמרה אסתר המלכה רגע לפני שנכנסה למוות בטוח, ממש למוות בטוח, מזמור כף ב', אסתר נקראת אסתר, אסתר נקראת הדס, הדסה, ואסתר נקראת גם איילת השחר. ושם במזמור כף ב', מנציחים לנו בספר התהילים ברוח הקודש, מה הם המילים שהיא אמרה לפני שנכנסה לבית הצלמים, תוך כדי שהיא בתענית, בתענית, כן, אף אני ונערותי יצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר המלכה, היא תקנה, נביאה, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטון, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, ואף אני ונערותי יצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היא הייתה בטוחה שהיא הולכת פה לאובדן, משום שהיא כבר הודיעה למלך, היא הודיעה למרדכי שמי שבא למלך ללא הזמנה, אחת דתו להמית, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, 30 יום זה זמן שכתוב בהלכה בכמה עניינים, שהוא מבטא איזושהי הסתלקות, איזושהי פרישות, הוא כנראה מאס בה, והיא באה בלי רשות, ובפרט יחשוב המחושב, הרי מה היא באה לבקש ממנו? היא באה לבקש ממנו שיבטל את הגזירה, הועיל ויהודיה, ונמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. היא באה להגיד לו, ולספר לו דבר מרעיש, שמה? שהיא יהודיה. ואתמול הוא חתם על מסמך לחסל את אשתו. רק נחשוב מה הגיב, רק נדמיין מה הגיב אחשוורוש, כשאמרה לו מלכתו, כי נמכרנו אני ועמי. כשהוא שמע את השתי מילים האלה, אני ועמי, הוא לא נפל מהכיסא? מה? את יהודיה? 5 שנים אני לוחץ עלייך, משנת 7 למלכותו, עד עכשיו בשעת הגזירה של המן, 12 למלכותו, שתספרי לי שאת, מי את? שאלתי אותך אם את עמלקית, אם את פרסיה, אולי מדיה, אולי כנענית, אולי יבוסית, אולי חיבית, ואת סיפרת שאת אסופי מן השוק שאת לא יודעת. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. היא לא מספרת והיא אומרת לו, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. הוא לחץ עליה ואמר לה, אני אשא אישה אחרת על פנייך. כל הלחצים לא הועילו, ובינתיים הוא קיבל המון זלזול מהעם שלו. איזה מין מלך משונה זה? מלך אדיר וחזק שכזה על 127 מדינה, הולך ולוקח מלכה שאינה יודעת, איננה יודעת את זהותה, מן הסופי, מן השוק. לא עדיף שתיקר, לא היה מומלץ או לא ראוי, שהוא התחתן עם איזושהי נסיכה או איזה רוזנת. והיא לא מספרת. ועכשיו אומר לה מרדכי, פה שאסר הוא הפה שהתיר, זהו זה, עד כאן ההוראה הייתה לא לספר שאת יהודיה. מכאן ואילך, לכי ספרי שאת יהודיה, ואתמול הוא חתם על מסמך להרוג אותך ואת עמך. יש להניח שאחשוורוש היה מתמלא, אמור להתמלא בזעם בלתי נשלט. למה? אם הייתי יודע שאת יהודיה והיית עונה לי 5 שנים על שאלתי, לא הייתי חותם על מסמך להרוג את אשתי. מה את מצפה ממני שעכשיו אני אלך ואבטל את מה שחתמתי? יאמרו שאני אדם לא יציב, אדם שמזגזג, זה עצמו עלול להביא עליה מוות. והנה היא הולכת במסירות נפש. במסירות נפש, כאשר עבדתי, עבדתי, להציל את העם שלה. ועומדת בפתח בית הצלמים, כפי שאומרים חז"ל, ומחכה שהמלך אולי, אולי, יושיט לה את שרבית הזהב. הרי הדבר הזה, הוא היה מלווה באמת בתפילה אדירה, שהיא אומרת באותם שניות, למנצח על הילד השחר, כלי, כלי, למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי? בתחילה היא קראה לו לאותו מורדך, לאותו אחשוורוש, כלב, הציל הנפשי מיד כלב יחידתי. לאחר מכן היא קראה לו אריה. יש מפרשים, רבינו המערשה שם במקום, אפשר לעיין במסכת יומא בדף חפתת. בתחילה היא קראה לו כלב, משום שכשאדם עומד מול כלב, אמנם הוא נורא מפחד, בפרט שהוא כלב מסוג אימתני, כלב טורף, כלב גדול, אבל בכל אופן, הוא אולי חושב שיבואו מישהו, יבואו אנשים, יצילו אותו, אולי הוא ילחם, אולי הוא יתפוס את הכלב מאחורה, אולי יהיה איזה ישועה פה. אבל מה קורה כשאדם נמצא מול אריה? מגיע אריה לרחוב הראשי בעירו, ונכנס לפתח של החצר שלו. מה הוא מרגיש? חוסר אונים מוחלט, פחד מוות בטוח. מי יבוא להציל אותו? מי יכול על אריה? ואז אין לו להישען אלא על נס גלוי, אלא על סייעתא דשמיא האמיתית, שיקרה איזשהו משהו שהוא משליך על השם את יהבו. זה מה שקרה פה עם אסתר. בהתחלה היא קראה לו כלב, לא, אבל זה לא מה פתאום. הסכנה הרבה יותר מוחשית מאשר כלב שמסתובב ועלול להתנפל. יש פה אריה שמסתובב. הסיכון הוא ודאי. שם פה חייבים תחינות לבורא אלוקה, יקרא יומם ולא תענה לילה ולא דומיה לי. זה מה שאמרה אסתר בימים האלה. והכוח של הנס קרה כתוצאה מהמהפך הזה. המהפך הזה. לכן אנחנו מתענים סוג תענית של שמחה. תענית שיש לה אופי לא אופי אבילותי, אלא אופי שבא להזדהות עם המסר, תתפלל, תגיע, תצום, תבכה, תושיט יד. הרבה מדברים עכשיו על המאמר הידוע, כל הפושט יד נותנים לו, נכון? בבחינה הזו, פורים ותענית אסתר הוא יותר מיום הכיפורים, משום שביום הכיפורים, אדם פושט יד ולא נותנים לו אוטומטית, אלא דנים אותו במידת הרחמים. נכון? דנים, זוכרינו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבינו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. בספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, וגזרות טובות, ישועות ונחמות. נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים מול שלום, מבקשים, כותבינו בספר חיים טובים, כותבינו בספר פרנסה וכלכלה. דנים את האדם, לא נותנים לו בחינם, אבל דנים אותו לפי המידה שנקראת רחמים. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ובעד עמך תחינתנו הפילי. אבל בפורים זה עוד יותר מיום כיפור. לא דנים, לא דנים, נותנים לו, אבל, תבכה. תקבל ותתפוס סיטואציה שמאפשרת לך להתבודד מכל הרעש וההמולה שמנסה למנוע ממך להוציא מהאוצרות ומהכספות את הישועות הגדולות. זה הניסיון. מעבירים פה אוצרות אדירים של כל הפושט יד, נותנים לו בלי חקירת יכולת, לא בודקים האם מגיע לו, אבל תפשוט יד, לא לדקלם דקלומים ולא לצטט ציטטות ולגמור את הפרק הזה בשלוש וחצי דקות. תבכה, תתרכז, תחוש את מה שחשה אסתר המלכה. נמצאת מול אובדן של כאשר עבדתי, עבדתי, ואומרת אני בידיים של בורא העולם. הייתי מציע להמחיש את זה. להמחיש את העניין הזה מסיפור שהייתה, היה עם אישה מפורסמת, הרבנית של רב חיים סרנה, ראש ישיבת חברון, גאולה, בנו של ראש ישיבת חברון, הגאון הגדול, בעל הדליות יחזקאל, והבית יחזקאל, רב יחזקאל סרנה. בנו, רב חיים סרנה, היה נשוי עם בת למשפחת פרידמן, והיא הייתה ניצולת שואה, זכתה להיפקד בנשמה אחת, שתהיה בריאה, הרבנית סולווייצ'יק, אשתו של ראש ישיבת תורת זאב בירושלים, עכשיו בבית שמש, הישיבה שנקראת תורת זאב. הרבנית הזאת ביותה נערה, ברחה מאימי הנאצים, ממקום למקום, עד שעזלו כוחותיה. עזלו כוחותיה ביכולת להתמודד עם כל הרדיפות האלה, ממרטף למרטף וממקלט למקלט. ודווקא בדלת של איזו טירה גדולה שראתה שם, עם כניסה ארוכה, עם פרוסדור, עם שביל שמוליך לדלת הראשית, ואמרה, השם ירחם עליי, אין לי יותר על מי לסמוך, אין לי קלו כוחותיי, זה כבר בחינה של אריה, לא של כלב. ואז דווקא בדלת, ומתברר שהיא נופלת לתוך לא הארי, ראש הגיסטאפו של אותו אזור עם הצוות שלו, התנחל שם בארמון הזה, בטירה הזו שם. שאלו אותה, מי את? מה רצית? אמרה, תעשו לי טובה, אני בורחת מהנאצים, אני יהודיה. תנו לי מקום, אין לי כוח יותר לברוח. הרגו את ההורים שלי, הרגו את המשפחה. תנו לי. אמרו לה, גברת, אנחנו הראשים שמחפשים יהודים בכל פינה. אנחנו פה ראשי הגיסטאפו, אנחנו נציל אותך, אבל יש לנו שאלה אחת בלבד. איך את הגעת לפתח של הדלת פה? היא אומרת, נכנסתי בשביל הראשי. ולא היו שום כלבים שם? לא הפריעו לך שום גורמים בעלי חיים? לא. הם מאוד התפלו, כיוון שהם היו עטופים בכלבי כלבי, כלבים מסוג גרמני של מה שנקרא אצלם, רוטוויילר ואמסטף וכל מיני שמות משמות שונים, כלבים אימתניים ענקיים. והם באמת לא הבינו איך הם לא התנפלו עליה, הם מעולפים לתקוף כל מי שלא מוכר להם. וכאן היא נכנסה באופן חופשי, ממש מזכיר את מה שמשה ואהרון נכנסו לארמון של פרעו. ולמרות כל בעלי החיים הטורפים, שום דבר לא פגע. הכל יוצא החוצה. אין הבעל חיים מזיק. ואז הם התחילו לחשוש, אולי זאת אישה קדושה, אולי זו אישה... הם קצת פחדו מדמויות שהיו ביטוי למין משהו שמימי, על טבעי, אלוקי. אז הם אמרו לה, את יודעת מה? אנחנו מוכנים לשמור עלייך כל המלחמה, בתנאי שאת בבוקר, עם אור ראשון, תחזרי מהבית הגדול הזה, מהטירה הזו, דרך אותו שביל החוצה אל הרחוב. ובמידה ששום כלב ושום בעל חיים לא יתנפל עלייך, אנחנו מבינים שאת אישה מאוד קדושה, ונשמור עלייך עד סוף המלחמה. אותו בת, לימים הרבנית סרנה, ישבה על המיטה או על הרצפה כל הלילה, ובמקום לישון, בכתה לאלוקיה שהיא רוצה להקים בית של תורה, שהיא רוצה חיים, היא רוצה המשך לשרשרת היהודית של 3,300 שנה, היא רוצה לעבוד חוליה בשרשרת הזהב של משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ומסרה, עד השלמת העניין אצל משיח בן דוד בקרוב בימינו, ממש היא רצתה את זה, והתחננה לבורא שישמור עליה, היא רק בידיים שלו. ועם אור ראשון בבוקר, באו כמובן אותם סדיסטים, נאצים, סטניים, קלאסיים, ואמרו לה, גברת החוצה. כל הראשים בצבצו מהחלונות של כל הבניין שם, לראות איך כלבים אימתניים טורפים נערה רכה. והיא בצורה כפופה, בצורה כל כך נכנעת, עוברת את השביל הזה, כמה עשרות מטרים, ושום בעל חיים לא מתקרב אליה. מסתכלים ונותנים לה לעבור. הם ימצאו אותה ושמרו עליה עד סוף המלחמה. זה תענית אסתר. לא קרה פה, אלא מהלך של שיבתי אליך ותרפאני. ביקוש אמיתי של פושט יד. זאת המשמעות של תענית אסתר. מתוך התפילה, הצום, הסק והתענית וההספד, הפכת מספדי למחול לי. פיתחת סקי ותעזרני שמחה. נא לשים לב, קרה פה מהפך, לא שינוי. אני מבקש להסב תשומת לב שיש הבדל בין שינוי לבין מהפך. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אימה בשונאיהם. לעתיד לבוא מקווים לכל רגע, אז אפוך אל העמים שפה ברורה, אומר צפניה הנביא. אז אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הפכת מספדי, המספד וסק ואפר שיוצא לרבים, למחול לי. פיתחת סקי, הסק ואפר שמרדכי אתה על עצמו, ותעזריני שמחה על היהודים את האורה ושמחה וששון ויקר. מה ההבדל בין שינוי לבין מהפך? שינוי פירושו יבשה הופכת לים, קריאת ים סוף. זה שינוי טבע. שינוי טבע נקרא נס, נכון. אפר הופך לכינים, מכת כינים, מים הופכים לדם, אש ומים שהם סותרים זה את זה, פתאום עושים ביניהם שלום במכת ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. אלה הם שינויים, אבל יש מהלך שנקרא היפוך. כשאני הופך כוס, אז מה שהיה למעלה בשפת פי הכוס, הופך להיות למטה, לא סתם שהוא לא למעלה, אלא הוא הופך להיות ממש הפוך למטה, ומה שהיה למטה הופך להיות למעלה. נתחיל בקטן, אותו עץ עצמו, שהכין המן כדי לתלות את מרדכי. מספיק שיקרה נס, והוא לא יתעלה. בנסיבות מאוד מיוחדות, קרה נס, והבורא הציל את מרדכי ממצב שהמן, שהוא משדל המלך החשברוש, והוא תולה את מרדכי. לא תולה, זה שינוי טבע שהוא נס. פה קרה מהפך. המן עצמו תלוי. מי שקודם היה למעלה, הופך להיות למטה. ומי שקודם היה למטה, מרדכי, הופך להיות למעלה. הלאה. כל הנושא הזה ששמו י' ג' באדר, החודש אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, הועברו אגרות שלא תהיה בעיה משפטית לכל גוי בכל המאה ה-27 מדינות, אם ירצח ביהודים ויפגע בהם. מי לא מכיר איזה רגשות נקם, איזה רגשות שנאה יש לאסף ששונא ליעקב? איזה רגשות אדירים קשים. וקיבלו שחרור ואין אימת מלכות. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. ופה מדובר גוי את יהודי. והנה, לא זו בלבד שהם לא עושים את זה, אלא הפוך, אשר ישלטו היהודים, היה יכול להיות מצב של שינוי. בניגוד לכל צפי, הם לא שולטים ביהודים. הם לא מכריעים אותם, הם לא תוקפים אותם. קיבלו אלם והלם. זה גם יפה מאוד. לא. חודש המהפכים. חודש אשר נהפך להם. לא מיגון ליום חול רגיל. לא מאבל ליום רגיל בלי אבל. אלא מיגון לשמחה. ומאבל ליום טוב. להפך ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. ונהפוך הוא, ה' ו' א' כידוע, אלה הם האותיות החסרות ב-י' ק' ובכף ס' כס, כי יד על כס יא, מלחמה להשם באמלק מדור דור. אמלק, הכוח הרע הזה שלא רוצה לתת לשם שמיים להתגלות, הוא כל הזמן מסתיר, גורם שהשם לא שלם, אין גילוי של י' ק' ו' ק', לא הוגים את השם באופן מלא י' ק' ו' ק', אלא רק י' ק' לבד. ואין הכיסא שלם, אין מושבו של הבורא שלם בעולם. עוד לא קיבלו את עול מלכותו, לא נמלכו להמליך אותו בכל העמים. עדיין יש נצרות, ויש כמובן חלקים שהם יותר סוג פרוטסטנטי וקתולי, ויש איסלאמיסטים ושיעים, וכל מיני כוחות סונים, ויש בודהיסטים, ויש לצערנו אחים יהודים שפורקי עול, וגם שונאי עמם וארצם. יש גם הכל מכל הסוגים. הכיסא לא שלם. זה נקרא כס, כס. אין נכון כסאך מאז מעולם מטה. הכיסא לא עומד על מכונו. מלכות השם איננה ניכרת. הוא מסתתר. חסר וו קי מיוד קי, וחסר את האלף של כיסא. זה האותיות הוא. הוא, כמו אותיות איבה למושב לו. אלף וו היי, או היי וו אלף. ונהפוך הוא, ההוא הזה קיבל איזושהי תקומה, איזשהו מילוי. פתאום נפל פחד היהודים עליהם. לפתע קרה דבר של חיל אחז יושבי פלשת. כמו שקרה בקריאת ים סוף, אז נבלו אלופי אדום. אילי מואב יוחזי מורעד. נמוגו כל יושבי חנן. בזמן שישראל אמרו, אז ישיר, הכיסא נהיה נכון. זה מה שמתכוונים שם בפרק בתהילים. השם הלך גאות לבש. נכון כיסאך, מתי כיסא השם? היה תקופה מסוימת על מתכונתו כמעט המלאה. מאז, כשאמרו, אז ישיר משה ובני ישראל על שירת הים. אז היה מצב שהאלוקים עשה שירו מלפניו, והעולם מתמלא בעירת שמיים. זה חזר על עצמו בצורה מסוימת, גם בפורים, שפחד היהודים, הפחד מהבורא התברך שמיוצג על ידי היהודים, נפל על הגויים. ולא רק שקרה שהם לא תקפו את היהודים, אלא ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים אימא בשונאיהם. לא רק שקרה שהימים האלה לא הפכו לימי אבל, אלא הם הפכו לימים שלא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם לנצח נצחים. הפורים האלה נחגגים בכל המצבים, אפילו בטרבלינקה. איך אמר אותו יוליוס שטרייכר, שרי, שלפני שהוא נתלה במשפטי נירנברג בשנת 46, האלפים תפשין זין זה יצא. איך הוא צעק לפני שהוא עלה לשלטון? יש ליהודים עוד פעם פורים של 10 הרוגי מלכות, אותם 10 בני אמן שנתלו אז, הבורא הודיע לנו ורמז לנו במגילה שיחול דבר כזה עוד פעם. אותם נאצים המלאקים שכידוע הגאון מבילנה אמר שאשכנז שלנו היום, למרות שסנחריב בלבל את האומות, אבל אשכנז היא ספק המלאק. היו שם יותר 10, אחד בשם הרמן גרינג התאבד בתאו למרות השמירה הגדולה של בנות הברית, ונותרו בדיוק 10 בני המן שהם לא נהרגו, אלא נטלו. והדבר המוז כידוע והתפרסם מאוד במגילה, שמופיע שם האותיות תפשין זין, תפשין זין בפרמשטה, וגם פרמשטה זה השין, ויש לנו גם את הזין של וייזטה, והוו גדולה זה האלף השישי, כלומר האלפים ועוד תפשין זין, פרשנדטה, פרמשטה וויזטה, ומישהו בדק שהסרט בני אמן, הגמטריה של הפסוק הזה, שווה בדיוק, אבל בדיוק, לגמטריה של כל 10 הנאצים האלה. ראיתי את הדבר בספר של הרב יחיאל מיכל שטרן, באמת, אוצר הידיעות, מדהים, הוא רושם שם את השמות של כל 10 הנאצים האלה, ואת הפסוק הזה של כל 10 בני אמן, ובדיוק אחד לאחד, אותו ערך מספרי שיש לעשרת בני אמן של אז, יש לבני אמן של עכשיו. ובשני המקרים, הם לא הצליחו. אמנם 6 מיליון, קשה לדבר על זה, בהיות משפחתנו היא חלק מ6 מיליון האלה, אבל לא לשכוח ש12 מיליון נותרו חיים. היו לפני השואה כ18 מיליוני יהודים, והוא רצה לחסל את כל העם היהודי, אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל לא, עוד היו לא תהיה רחמנה לצלן, והיה לו תוכנית ברורה וסדורה, שהוא פרסם בספרו מיין קאמפ, כ6-7 שנים קודם למלחמה שהוא פתח, והסביר ושתף בהסתה בלתי נגמרת, באמצעות גבלס והעיתון שטרייכר, העיתון שטירמר, והציף את ההסתה להשריש בלב ההמונים שהיהודים הם נורא והיום ותאים ממש קשים, והכל נהפך, נשארו 12 מיליון. כך בתקופתנו, המהפך הזה, שהימים האלה לא רק היו ימים שבוטלו מהגזרה, אלא החודש אשר נהפך להם, כפי שאומרים בפיוט אשר אני הצד גויים ומסיים בשושנת יעקב, פורים על שם הפור, למה לא קוראים לזה פור? פור המן נהפך לפורנו. ישראל למעלה מן המזל. המן לא טעה בזה שהוא עשה את ההורוסקופיה והבדיקות על פי חוכמת התכונה והאסטרולוגיה, שזה החודש האחרון שאין להם בו מזל. רק הוא לא ידע שעם ישראל הוא מעל המזל באמצעות תורה ובאמצעות תפילה וצום. אין מזל לישראל במובן הזה שאפילו יאמרו להם על פי הורוסקופיה ואסטרולוגיה שיקרה להם משהו, הם יכולים לבטל אותו, כמו אברהם אבינו, צא מהצטגננות שלך. אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. את זה הם לא ידעו, ואשר על כן הנס ביטא את השינויים שהבורא עורך בתוך מערכת הטבע, בזה שהוא מקדים רפואה למכה. זה שושנת יעקב. למה עם ישראל נקרא יעקב? משום שיעקב היה עמוד התורה ועמוד התפילה. על שם שנותיו של יעקב 147, תיקן דוד המלך 147 מזמורים, במקור זה 147 מזמורים, לנו היום בתהילים יש 150, משום ששלושה פרקים נחצו לשתיים בתקופה מסוימת בבית, תחילת בית שני. אבל מספר המזמורים האמיתי שבתהילים הוא 147, אומרים חז"ל בתוספות בסוף מסכת פסחים, כנגד 147 שנותיו של יעקב אבינו שהיה עמוד התפילה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, לא כתוב מה טוב אוהלך, בלשון רבים כתוב יושב אוהלים, אומר רבן רבינו אחידה וגם הנציב בעמק דבר, שתי אוהלים הוא ישב, שני אוהלים, אוהל תורה ואוהל תפילה, אין תורה בלי תפילה ואין תפילה בלי תורה, מסיר אוזנו משמוע תורה הוא רק בא לבית הכנסת, גם תפילתו תועבה, ולעומת זה, אין מצב שאדם יחכם אם הוא רק שוקד בתורה בלי שהוא מבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. חייבים את השילוב של שני הדברים, שחייבים את השילוב של שני המרכיבים גם יחד, תורה ותפילה. וזה הסוד של יעקב אבינו, אותו אבא שהיה לו את הכי הרבה צרות, צרת עשיו, צרת לבן, צרת דינה, צרת יוסף, צרת שמעון, צרת בנימין, יותר מכל האבות הקדושים, והוא עמד בתנאים האלה של הערב, של הלילה, והתגבר באמצעות כוח התורה והתפילה. זה הכוח שלנו. תענית אסתר, תפילה. פורים, קבלת התורה מאהבה. ייתן השם שנזכה בעזרת השם לממש, למצות את הכוח של העוצמות האדירות שנפתחות לפנינו הערב הזה, כולל תענית אסתר, כולל פורים דפרזים, כולל פורים דמוקפין, בתורה, בתפילה, להיזהר מבזבוז הזמן, ועל ידי כך לזכות לגאולות וישועות, לרבים וליחיד, אמן, אמן, כן יהי רצון.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיים ונשליבים.